כולל גם הנביאים והכתובים וכולל גם את התלמוד, זה כפנים, אני ודאי לא יכול להתמודד עם משימת אדירים כזאת. אני חושב שגם בספרות העולמית התופעה הזאת של פרשן של טקסט נתון שהוא יוצר בצורה מופלאה היא תופעה לא מצויה. שלא לדבר, אני בכלל אינני יודע אם קיימת בספרות העולמית או תופעה יותר, והיא שלספר פרשני כמו של רש"י נתפסו נדמה לי למעלה מ-250 ספרי פירוש, שלא לדבר על עוד מאות ספרים שנמצאים בכתובים. זו תופעה מדהימה, מאות רבות של ספרי פירוש לפירוש. אז זה באמת רק נתונים ביבלוגרפיים או נתונים היסטוריים ספרותיים מזקיקים איום גדול בפני עצמו. אבל מה שנצרח לענייננו, רש"י לא פעל בחלל ריק. רש"י, כשהוא התחיל ללמוד פסוק בחומש, הוא מצא לפניו סוללה של מדרשים, דהיינו פרשנות חזלית, פרשנות חזלית מגוונים שונים, שבחלקה למשל לא היה ידוע עד ל-150 שנה האחרונות. לדוגמה פיקנטית, אמר רבי יצחק הרש"י הראשון, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. יש אגדת עם חביבה מאוד, שאביו של רש"י היה יהודי פשוט, גם על זה אין עדות לכאן ולכאן, ורש"י ביקש לכבד את אביו כדי לפתוח בו את הפירוש שלו, ואמר לו, אבא, אני הולך לפרש, תגיד משהו. אז רבי יצחק, כך מסבירים מדוע היה בו שלמה יצחקי, אמר, למה התחיל בבראשית? אז רש"י נתפס ואומר, היי אבא, אבא, שאלת שאלה מצוינת, וכך הוא פתח. אמר רבי יצחק, למה זוהי אגדה? היא התחברה בזמן שלא היה ידוע אותו מדרש מכתב יד, שכתוב בו, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומכיוון שלא הכירו את המדרשים האלה, אלא רק את תנחומא ורבא, לא ידעו כל מיני מדרשים אחרים, אז ממילא חיברו את זה בצורה כל כך יפה, עם הרבה חום. במאמר המוסגר אני אומר, ביידיש מדוברת, מדברים על רש"י בלשון נקבה. הרש"י הזה קשה. וזה אולי עדות למין חיבה ואימהות, והרגשה של איזה חסות שרש"י פורס את כנפיו. על כל פנים, אנחנו היום יודעים שרבי יצחק זה פשוט מימרה במדרשים, ולכן האגדה הזאת נשארת בגדר של אגדה. אם כך, אם רש"י מצא לפניו סוללה של מקורות, הוא מצא לפניו את כל החומר הזה, אז יכול להיות שעוד יהודי, אז מה מגיע לרש"י ישר כוח? הוא בסך הכל לקח. אני אחראה גם את אונגילוס, הרבה פעמים הוא עושה שימוש בו. והתשובה היא, כאן מונחת הגאונות. הגאונות מונחת בסלקציה, בברירה. כל מדרש הייתה לו איזה מגמה, ורש"י בחר בטעם, אני חלק ציונים לרש"י, בטעם עניים, בהבחנה דקה מן הדקה, לפי הצרכים שהוא ראה לעצמו, כמו אם פינצטה, הוא שלף שלף ושיבץ את זה על התא. וחלק גדול מהאומנות של פרשני רש"י זה לדון בסלקציה הזאת, והאם היא עקבית או לאו. אני יוצא מתוך הנחה שהציבור שלנו מקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך. הרי כתוב שמלבד שניים מקרא ואחד תרגום, שזה דין הדגמרא, אז ירא שמיים גם ילמד עם רש"י. האם מישהו, הרי היה בין הזמנים, כל פנים משבת האחרונה, היו שלושה ימים שאפשר היה ללמוד לפניה ולאחריה. כמה פעמים רש"י בפירושו לפרשת ראשית מזכיר יש דברי אגדה, ואני לא באתי אלא על פיוטו, ואומר יש דברי אגדה. נדמה לי שבצורה בלתי פרופורציונלית רש"י מזכיר את העובדה הזאת פעמים מספר בפרשה, דבר שכמעט ולא נזכר בפרשות אחרות. בפשטות נראה, רש"י לא כתב הקדמה לפירושו לתורה, רק פעם אחת כתב בהקדמה לשיר השירים, אבל בידיעות הללו או בהסתת הפרגוד הראה רש"י מה הכוונה שלו. יש המון דברי אגדה, ואני מכיר את החומר החזלי הזה, ומכיוון שיש לי מגמה מסוימת, אז אני ליקטתי רק לצורך המגמה הזאת. אלא שהמגמה הזאת היא בעלת גוונים שונים, לפי הצורך, לפי המיתודה, לפי הקושר. די. גדולי הגדולים לומדים את רש"י, וקטני הקטנים לומדים רש"י. עוד את הרש"י. מי לנו גדול כמהר"ל בעולם המחשבה? צריך להבין, אם אנחנו מונים 800 שנה פלוס לרש"י, אז המהר"ל שחי לפני 400 שנה פלוס, אז הפער בינו לבין רש"י היה רק 400. והמהר"ל הגדול הזה כתב ספר שלם בשם גור אריה, פירוש לפירושו של רש"י. לא נדבר כבר על ראשונים אחרים, קודמים למהר"ל. וכבישי מחשבה רבים פרט ליסודות פרשנות נטו מונחים בפירושו של רש"י, של המהר"ל לרש"י. אז כבר דיברנו כמה פעמים שמי שיש לו שכל ויודע שמספר חיי אדם קצובים, מתי הוא יספיק לראות את כל הסוללה של הפרשנים על פרשיות כל כך קדושות? אז יש דברי חובה. חובה זה המקרא והתרגום, ומי שהתרגום לא מדבר עליו אז יש כבר בשולחן ערוך עצה ורש"י. ועצה טובה, שמעתי את זה מיהודי בעל מקרא גדול, הוא כבר היום למעלה מ-70, כל שנה בוחר לעצמו פרשן אחר לעבור עליו, אם לא את כל הפרשה, אז השני, עד שלישי, משהו, חלקים. על כל הפחות הוא מבין ויודע מה יש בכתב הקבלה. מה יש באבן עזרא הארוך, מה יש בחזקוני, השמות שלפעמים אפילו לא יודעים על קיומם. אבל רש"י נשאר רש"י. עכשיו יש משימה כמובן נוספת. רש"י עם אחד מפרשניו, רש"י עם המהר"ל, רש"י עם הבאר יצחק, רש"י עם ספר הזיכרון, מה השנה לדבר? השנה ימלאו 90 שנה לפטירתו של בעל שפת אמת, בהי בשבט תפרי סמכי, 90 שנה. הוא לא כתב פירוש עקבי על רש"י, אבל הוא למד. הוא למד כמו כל יהודי טוב, למד את רש"י על הפרשה. מתוך כדי לימוד הוא כתב לכמה קטעים ברש"י, לפעמים בקטע אחד, וזה כמובן אופייני לו. כי במשך 35 שנה שהוא אמר דברי תורה, הוא כל שנה למד עמוק יותר את אותו הקטע. לפנינו למשל יש דוגמה של 6 פעמים, יש שנים שבהם יש יותר, שש פעמים במשך השנים שאמר דברי תורה, חזר לעסוק ברשי הזה, וכל פעם המתיק בו, כל פעם שיפץ אותו, כל פעם גילה לו פנים חדשות מדברי רשי. אלא האומנות הגדולה של רשי, שאני אלף פעמים מתנצל מה אנחנו יכולים בכלל לנסות להבין בגאונות הזאת, אבל האומנות הגדולה של רשי, שלכן יש בו טעם המן, גדולים טועמים טעם משלהם, קטנים טועמים טעם משלהם, יש טעם, אז מה טעם? אז לכאורה הוא אומר דברי אגדה, לכאורה הוא אומר מתחת לפני האגדה האלה יש עולמות של מחשבה ושל השקפת עולם, אלא מכיוון שהוא לא עסוק בניסוח השקפת עולם, אז הוא משרבב או רומז. אני מבקש, אם אפשר, מי שרמר, קח בבקשה מספר תפסים שיש על שולחן, מתחלק לכל היהודים שיושבים בשורות האחרונות שנכנסו ולא קיבלו. כסף הם ישלמו אחר כך. אז היופי בדברי רש"י זה שהייתה לו השקפת עולם מגובשת, והוא לא כתב ספר במחשבות, אבל הוא סינם בתוך הדברים את עמדתו האידיאולוגית לבעיות, וכיוצא בדבר כמובן גם אספת אמת. אספת אמת אמר דברי תורה. אם היית מבקש ממנו הרצאה איזו סוגייתית על סוגיה פלוינית בענייני מחשבה, ודאי שהיית מקבל דברים, אבל כיוון שצורת הדיבור שלו, הטיפול שלו הייתה אחרת, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללקט מתוך הדברים ולנסות לבנות מסביב לנושא מחשבתי אחד מהי העמדה. הנה לפנינו, בעולם המחשבה הדתי, בעיית סייעתא דשמיא, בעיית האיזון בין הפעילות של האדם לבין הנסיבות המסייעות או מכבידות על ביצוע הדבר הזה. זו היא בעיה בוודאי מן הראשונות במעלה. בעולם המודרני עוד יותר. אדם נדמה לו שהכל נגדו, הוא בוודאי רוצה להיות בסדר, רק יש עליו כל מיני פעולות מכבידות. לעומת זאת, הוא חושב, הוא שוכב על מידתו ומלאכתו תעשה בידי אחרים, בלי שהוא צריך במשהו לתרוח. מהו היחס הזה בין הפעולה העצמית שלך לבין הצורך בסייעת הנשמיה, ולבין באמת האם נותנים סייעת הנשמיה יותר ממה שאתה משקיע, פחות ממה שאתה משקיע, על פי מה נותנים? סוגיה חשובה מאוד בענייני ביטחון, ולמי זה של הדברים? אז אם היינו שואלים אותנו, איפה יש ברשי נתון לסוגיה הזאת? רשי עשה את הפרשנות. איפה יש בשפת אמת סוגיות כאלה? מה יש? שפת אמת. יש פרשנות על דרך. מן חוכמה לך, עוברת לך כאלה של אדמור חסידי ונגמר. מה שיש לפנינו זה כמובן דוגמה שאמורה להפריך את כל התזה השטחית הזאת. כאמור, מעלתו או אחת ממעלותיו הגאוניות של רש"י זוהי שיטת הברירה, איך הוא ברר דברים, איך הוא העביר אותם במעבדה שלו בניסוח שהוא לכאורה כל כך ניסוח חזלי, קיבל בשיפוץ שלו איזה מגמה חדשה בהבנת הדבר, ואיך השפת אמת, והשפת אמת כמובן אחד מבחינה זאת, אחד מהפרשנים של רש"י, למרות שהוא לא לקח לעצמו אתרה כזאת, והוא לא כתב בצורה שיטתית, אבל הוא למד רש"י, ואז הוא גילה עם הרש"י חושב. בבקשה. את האלוקים התהלך נוח, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק בצדקו מאליו. אלה הם דברי רש"י. לאחרונה יצא מה שנקרא רש"י השלם, על גבי כל הרש"ייזם הזה, העיסוק הזה בדברי רש"י, בחרו, אני חושב מכון הרפי של עשו דברים יפים, הנה לפנינו, צילמו על הדף את המקור המדרשי שהם גילו בתנחומה, שאלה הם המקורות של רש"י, ונוסף לזה בהערות הם דיברו על כל מיני נוסחאות ודברים אחרים שכנראה היו לפני רש"י ומה רש"י עשה בהם. אז לא אוכל לטפל במסגרת שלנו בדברים האלה, כי זה טיפול מקומי עמוק מאוד, אבל זה מבחינת תן לחכם ויחכם עוד. מי שרוצה טוב ללמוד בסוגיה יראה איך כתוב הדבר בדברי חז"ל, איך המקורות האחרים מלווים את העניין, ואיך רש"י שלף את העניין הנצרך לעניינו, ואיך שיפץ את זה והכניס את זה במשבצת כזאת. וזה כמובן העבודה לא מסתיימת, לדוגמה בלבד, כיוון שאנחנו לא עוסקים בזה בעמוד השני. בעמוד השני שוב יש צילום מפירושו של המהר"ל, הנקרא גור אריה, אתה גם שומע את השם, אריה הוא כמובן שמו של המהר"ל, אריה לב, דיווי, והוא ראה את עצמו רק כגור לעומת העלה איש הגדול, והוא רש"י. אז המהדורה הזאת, שהיא מהדורה מעובדת ומשופצת וכולי, מכילה את הטקסט של דברי המהר"ל, אלא במנגנון המתלווה בהערות למטה יש שוב דיון והשוואה בין כתבי המהר"ל לאחרים, גם לפעמים גם הם פרשני רש"י האחרים שטיפלו בדבר הזה. אז זה רק כמובן אפס קצהו של העניין. מי שרוצה רש"י לכזה קטן, ההשוואה בין נוח לבין אברהם כפי שהיא רמוזה בתורה, איך רש"י התייחס בעקבות חז"ל, ואיך כל מה שבא בעקבות זה. אז אתה יכול כמובן לתפוס את זה מן הבחינה החיצונית, בסדר, רש"י יאיר, פירוש, אבל יש פרי עומק גדול. עצם ההשוואה בין האישים נוח ואברהם היא כבר בעלת השקפה היסטוריוזופית. אתה שומע מיד את עשרת הדורות, אדם הראשון נוח, אתה שומע מיד בעקבות המשנה באבות את המחזור השני נוח עד אברהם, ומי שיעיין בטקסט של התורה יראה שהרשימה בראשית, בסוף הפרשה, והרשימה בנוח הן שונות אפילו מבחינה הטכנית של סיכום שנות החיים של כל אחד מעשרת המרכיבים האלה, שלא לדבר על מה נתן נוח לחברה האנושית, מה נתן אברהם, וזה כלול בהבדל שהתורה אמרה, וכאן אני חוזר לרש"י, את האלוהים התהלך נוח, ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו. אז העסיק את רש"י ההבדל בין הלשונות הללו, ורש"י מצא בחז"ל התייחסות לזה, וזה גם כן אחת מהאומנויות הגדולות של רש"י. יש הרי חומר מרובה בדברי חז"ל על כל מיני הבדלים, מדוע רש"י בחר רק את זה? והתשובה היא, אחת התשובות בנקודה שאנחנו עומדים, זה עוזר לרש"י לעצב את דמות אישי המקרא כפי שהוא תפס אותם בעקבות חז"ל. ואז הוא ביקש לומר מה היה נוח, מה היה אברהם, עם כל המיוחדות של כל אחד מהם. ואז הוא אמר, נוח היה צריך סעד לתומכו, ואת האלוהים, הכוונה, את האלוהים, זאת אומרת, הוא נשען, העת הזה לרבות, הוא נשען כאילו עליו, הוא לא יכול, לא הייתה לו עצמיות מספקת, הוא היה נאלץ ללכת עם עוד מישהו, והאלוהים תמך בו, ואילו אברהם ורחבו, אשר התהלכתי לפניו, אני עצמאי, אני עצמי, אני רואה את אלוקים ואני מתהלך לפניו לשביעות רצונו. ואילו נוח צריך סעד לתומו. אברהם היה מתחזק בצדקו מעילה. הרשי הזה הוא קשה. היו שואלים אותנו, מי נראה לנו יותר בעל מדרגה? מי נראה לנו יותר אהוב בעיני הקדוש ברוך? מי שהקדוש ברוך הוא שולח לו סייעת את ישמעי, או מי שאפשר לוותר על סייעת את ישמעי שלו? עד רבה, מי שיכול לוותר על סייעת את ישמעי, הסימן שהוא כל כך מלא, שהוא כל כך חזק, שהוא בכלל לא צריך סימן מן הרוח. זה אחת השאלות. מבלי שהוא ניסח את זה, כאמור, יש לפנינו שש פעמים שהשפת אמת דן בנושא הזה. כל פעם מזווית אחרת. לכן אמרתי שסיכום של סדרת הסדרות האלה אפשר יהיה לעשות לראות בסוף ולראות מהי התרומה של השפת אמת ולראות איך הוא טיפל בדבר הזה ואיך הוא העיר את הנושא בכל מיני כיוונים לא צפויים. ודאי כל אדם צריך סיוע השם יתברך כדי תעיל מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, וזה נאמר גם על אברהם וגם אברהם, גם כי אברהם אבינו עליו השלום בעצמו אמר אשר התהלכתי. סתם יש לו אפילו קושי, אבל יחשב לו צדקה. אז סתם זה קשה. מה רש"י מתעלה ממקומות אחרים בעקבות חז"ל? גם אברהם אבינו אומר, האלוקים אשר התהלכתי לפניו. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא משמע וכתוב יחשב לו צדקה. כי אברהם חשב שהכל מהשם יתברך. אז הוא יודע שהוא לא עצמי. ואיך אמר שאין צריך סעד? אז אברהם חשב שאין לו סייעתא דשמיא. סתם כשאתה מתחיל להעמיק בזה. על פני השטח, הוא צריך תמיכה, הוא לא עצמי. אנחנו דווקא היינו חושבים שמישהו בכלל לא יודע ללכת, וכל כולו מכיר שמה שמתברך זה יותר חזק. אבל הפירוש, שהכל מהשם יתברך, רק לפעמים השם יתברך עוזר באופן שיצטרך סעד, מי שראוי נותן באופן שלא יצטרך סעד. זה אחת מנקודות הדיאלקטיקה, אז כביכול הסתירה הפנימית שיש תמיד באופן חריף מאוד את זה לשפת אמת. אבל צריך האדם לדע כי הכל רק מהשם יתברך. ומי שאינו יודע זאת כראוי, אין השם יתברך נותן לו כן. יש להבדיל, אם ננסח את זה בלשוננו, על כל פנים כפי שאני מנסה להבין את הקטע. יש להבדין בין סייעתא דשמיא גלויה לבין סייעתא דשמיא סמויה. ושוב פרדוקסלי, סייעתא דשמיא סמויה היא יותר מעולה ומשובחת מזאת הגלויה. כי היא נותנת לך את ההרגשה, או אתה כלפי חוץ יכול להופיע כמי שלבד מסתדר, אבל בתוך תוכך אתה יודע שכל מה שאתה עושה זה מכיוון שאתה תלוי בשמיים. הפירוש, אני חוזר, שהכל מהשם יתברך, רק לפעמים השם יתברך חוזר באופן שיצטרך סעד, וזה המקרה של נוח, ולמי שראוי נותן באופן שלא יצטרך סעד, אבל צריך אדם לדע כי הכל רק מהשם יתברך, וזה ברור שאברהם ידע, ולמי שאינו יודע זאת כראוי, זאת אומרת, למי שאינו יודע אז נשמר בכל מקרה הפער בין אברהם לבין נוח. אין השם יתברך נותן לו כן בצורה סמויה, ונמצא שמה שכתוב את האלוקים מתהלך נוח, מעיד על דמותו המיוחדת של נוח, שלא הייתה שלמה בעצמה, רק הייתה זקוקה לסעד חיצוני. שנה אחרת. בוודאי כל אדם צריך עזר הבורא, רק אברהם בא לו העזר מצד מעשה בטובים, וזה שנאמר התהלכתי לפניו, שזכה לסיוע זה על ידי התעוררות שלו. השאלה היא, לפני שבאה סייעתא דשמיא, מה עמדתך שלך? אז אברהם אמר, תעזוב את סייעתא דשמיא, אני צריך לעשות את התפקידים שלי. אדם שעושה את המוטל עליו, אדם שמתמודד עם נתונים, ואחרי שהוא מילא את המקסימום, אז הוא זוכה. לסייעתא דשמיא, אבל נמצא שמה גרם לסייעתא דשמיא הזאת שתבוא. כביכול השפת אמת מכניס אותנו פה לכללי, לקוד של ההתנהגות השמימית. מתי מעניקים סייעתא דשמיא? הוא אמר, מעניקים קודם למי שמתעורר. כמו שידוע, שאם התעוררות האדם מקדים, זאת אומרת, אם קודם באה ההתעוררות של האדם, אז הוא מתקיים לעד. דבר שאדם עמל בו, דבר שאדם מתייגע בו, דבר שאדם מעצמו עומד עליו, אז זה שלו. זה עצמו מזכה אותו בלקבל סייעתא דשמיא. אדם שיושב בידיים חבוקות ואומר, הרחמנו יפרנסנו בכבוד, שפו ימות מרעב, כי הוא לא עשה כלום. גם הכל הוא על פי בחירת האדם. כי מי שרוצה לקבל עול עבודה בכל כוח, השם יתברך עוזר לו אשר יוכל מעצמו לקיים הכל. אף כי גם הוא בעזר הבורא, אבל העזר באופן שיעשה מעצמו, כי השם יתברך כל יכול. הנה יש טיפ טיפה שינוי ממה שאמר כמה שנים לפני זה. נותנים לו גם את הפעול, כשהוא יודע שהכל בעזר הבורא, אז נותנים לו שהוא יהיה עצמאי. הסייעתא דשמיא לא תהיה שקופה, אבל הוא ידע שגם מה שנראה לו שהוא עצמאי, גם זה כלום לו. ומי שכוחו קלוש, חלוש, כמו שמצאינו אין ביכוח, והכוונה היא לחזקיה, אז השם יתברך עוזר לו באופן אחר, והכל מה השם יתברך עוזר לו. מי שיודע, וכאן הוא מדבר בשבחו של חזקיה, חזקיה אמר, אני יושן על מיטתי, ואתה תעשה את המוטל עליך. נו, אז מה כל אחד ינסה ללכת בדרכי חזקיה? אומר, זה ודאי לא נכון. חזקיה ידע, אבל בידיעה של אמונה, שהוא באמת לא יכול לעשות שום דבר. ההתבטלות הזאת של חזקיה שהוא לא יכול לעשות שום דבר, זה עצמו האמונה הגדולה ביותר שבגללה הוא יזכה לסייעתא דשמיא. אז הוא כן עשה חזקיה, הוא עשה את הלא עשה, ולעשות את הלא עשה זה אמונה עמוקה מאוד. בוודאי נוח שהעיד עליו הכתוב איש צדיק לא עלה על דעת חכמים לפחות בכבודו. הנה עוד בעיה דרך הילוכו. נניח שרוצים לסגב את אברהם, רוצים להעלות אותו למדרגה חשובה, ולכן זה צריך לבוא על חשבון נוח. הוא בוודאי רומז לכללים שהרמח"ל במאמר האגדות שלו נתפס גם בהקדמה. קודם כל יש ספר בפני עצמו, ספר המאמר, ספר שהמדפיסים בלוין אפשטיין המציאו את הספר הזה. המהר"ל כתב כמה, הרמח"ל כתב כמה וכמה מאמרים, הלכו בעד מדפיסים וריכזו את כולם בספר אחד, וכתבו על הכריכה ספר המאמרים. הרמח"ל לא כתב ספר המאמרים, הוא כתב מאמרים. אחד המאמרים האלה על ענייני אגדה הופיע בפס בהקדמת עין יעקב של וילנה, והקדמת מדרש רבה של וילנה. ושם אחד הכללים שהרמח"ל אומר שחז"ל היה להם כלל שמישהו באישיות חיובית, גם את מה שנתפס בעינינו כגילויים שליליים, הם מבקשים להשאיר בחיובם של הדברים. נוח, הכתוב מעיד עליו איש צדיק תמים היה. אז מה אתה עושה לו איזה תרגיל ואתה מאמת אותו לגבי אברהם, ואז מתברר שהוא פגום? בוודאי נוח שעיד עליו הכתוב איש צדיק לא עלה על דעת חכמים לפחות מכבודו. אם כך, אז העובדה שהוא צריך סעד הרי מופיעה כעובדה שלילית לעומת אברהם. אך כי כך סדר הדורות. בקטע הזה בכלל תפס על שפת אמת מהלך נוסף. זה עצמו הרי גאונות. זה עקבי מאוד בפרשנות שפת אמת. כמו שאמרתי, עברו כבר 90 שנה מאז פטירתו, ופעם נוספת אפשר להתפעל. התחיל, מה יש כבר לדבר על הרש"י הזה? ופתאום הוא תפס לו פרספקטיבה היסטורית. כי כך סדר הדורות. כי מקודם היה צריך להיות צדיק שצריך סעד, ואחר כך היה צדיק כאברהם שלא היה צריך סעד, כי לא היה בכוח הבריאה לקבל מיד הנהגת אברהם אבינו עליו השלום, אז שהקדים לצדיק כמו נוח. צריך להבין שהעולם הולך לקראת גילויי אמונה. מי שזוכר למשל את מה שכתב הרמב״ם בהקדמת, בפרק א' מהלכות עבודה זרה, כשהוא מתאר את ההשתלשלות ההיסטורית שלה עד שעבודה זרה נתגלתה, אז הוא גם כן מראה שם איזה פרקים בתולדות אמונה בעולם. אז הוא אומר, אברהם אבינו לא פעל בחלל ריק. מי אדם הנוח מנוח עד אברהם? אז נוח גם תרם משהו לעניין הזה. נוח תרם אמונה עם סעד. נוח תרם אמונה עם סייעת הנשמי הגלויה. על סמך ההישגים של נוח, יכול אברהם לצעוד צעד נוסף ולומר שהוא יביא לעולם דוגמה כזאת של כוח בבריאה, שיהיה לה גם עבודה עצמית בלי גילויים של סעד מאת המורה. אז זה ניתוח היסטורי לעצמו. מה עיניו כמין עלינו? והנה, כל זה הסדר שנכתב בתורה, בוודאי נוהג גם בכל נפש ישראל. זה לא עיון אקדמי בלבד. מה שעובר על העולם בצורה מיניאטורית, עובר גם על כל אדם מישראל. כל אדם מישראל יש לו את הבראשית שלו, וכל אדם מישראל יש לו את הנוח שלו, וכל אדם מישראל יש לו את אברהם שבו. יש תקופות, והרי זה כל כך שקוף, ושוב אני חוזר, אבל הפעם לרמב״ם בהקדמת המשנה, כשהוא מדבר על התינוק שמלמד, זה הרמב״ם בהקדמת חלק, כשהוא מדבר על התינוק כולנו ראינו פה בשמחת תורה זרקו סוכריות בכל הנערים. מה יש? אתה לומד תורה, קבל סוכריה. מישהו מאיתנו לקח סוכריה? לקח בשביל הילד הקטן. מה אתה לוקח סוכריה? התורה שלה זה סוכריה. התשובה היא, למי שחיים שלו סוכריה, זה התמורה, אין החינם. אבל אם הוא יגדל ויחפש סוכריות, אז הוא משהו לא בסדר אצלו. אנחנו לומדים כבר תורה מטעמים אחרים לגמרי. מי שלומד באולם הזה תורה בשביל סוכריות, הוא זקוק לדין. אוי צלו, אמר, הנה לך יש יסודות של נוח, יש יסודות של סעד, אתה לא יכול לעשות צעדים בצורה עצמאית, ואתה צריך שיתמכו בך. הכוונה היא שאתה תגיע למדריה כזאת, שעשיית את נשמיה תהיה סנויה בלבד. אז הנה הסיפור הזה של נוח ואברהם, הוא לא רק סיפור היסטורי, הוא גם סיפור פסיכולוגי באדם עצמו. יש באדם רבדים של נוח ויש באדם רבדים של אברהם. נוח היה צריך סעד. אם הכוונה על סעד מהבורא יתברך, וכי נמצא מי שאינו צריך סעד עליון, זה קטע נוסף באותה שנה. יש לומר כי כוונתם לדרוש את האלוקים, את האלוקים. שהיה צריך עוד סעד מזכותים, כמובן מזכויות אחרים, וגם מדורות העתידים. ואברהם כתיב, התהלכתי לפניו ובנוח עת לרבות. איך הוא דקדק במילים? התהלכתי זה בלי תלות נוספת. יש עצמאות רוחנית של האדם שלא לוקחת בחשבון מה שהוא נחל מהוריו, ולא לוקחת בחשבון גם מה שהוא ינחיל לילדיו. הוא עולמו שלא מתברך מתוכו. ויש כאלה שחוט השדרה העצמי שלהם הוא רופס, והוא זקוק לזכויות נוספות, והוא זקוק לכל מיני סיוע מסביב כדי לגבש את אישיותו. את האלוקים של נוח מעיד לא על אישיותו שלו הרבועה, אלא על כך שהוא היה זקוק לדברים נוספים, לא סעד במובן טהור, אלא שיוע מגורמים נוספים. והנה התורה מעידה על נוח איש צדיק. אם כן נראה, כי כך היה באמת הבריאה על זה האופן, שיהיה צריך הצדיק סעד ועזר מהקדוש ברוך הוא, ואיזה חיסרון, ונקרא צדיק שלם, מה שזוכה להכין עצמו להפיק רצון ועזר מקודש לשם נפשו כנען. חזר פעם נוספת לשאלה, אם נוח הוא דמות מושלמת, אם התורה מעידה עליו סדיק תמים, איך באים חזל ופוגמים בו ורשי נתפס בזה ועושה אותו לאינבליד מסוים שזקו גם לסער. עד רבה, זה נראה דרך העולם הנורמלי. אכן, זהו הנהגת הטבע. כמו שנאמר, את האלוקים מתהלך. הוא ודאי רומז לעובדה שהאלוקים בגימטריה הטבע. האלוקים זוהי הבחינה הנראית לעין המתבוננת. תסתכל בעולם ואתה תראה את תקוותיו של האלוקים. את האלוקים נוח נשאר במסגרת הטבעית. באמת במסגרת הטבעית הגיע נוח למקסימום. הוא הולך את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים, ובמסלול הזה זקוקים לסעד. אבל אברהם אבינו עליו השלום היה חסיד לפני משורת הדין. והוא בכוח מסירות נפש שמסר עצמו ועבור קדושת שמו יתברך, אם כן בחר לו דרך למעלה מן הטבע, והוא דרך התורה שניתנה לבני ישראל בכוח מעשי אבות, שהוא הנהגה של למעלה מן הטבע, שנקרא אש דת, שהמשיך משה רבנו עליו השלום הנהגה חדשה לבני ישראל. ולכן אדם הוא חיוב מצוות עשה לכל איש מישראל למסור נפשו על ג' עבירות, כמו שאמר ונקדשתי, וכל זה על ידי מעשי אבות, מה שמקודם לא היה נמצא כוח זה בעולם. בגמרא סוף פרק חדש לנדרים, יבא אלו יבני בן נוח מצווים על קידוש השם היין שם, לקיים עלן, דאין מצווים רק לבני ישראל ניתן זה הכוח לצאת מדרך הטבע, וזה עניין התהלכתי לפתח. עכשיו הוא סלל מהלך נוסף, עצם ההשוואה, עצם העימות בין נוח לבין אברהם, זה משתי ספרות שונות, הם משני מעגלים שונים. מה שנדרש בעולם הטבעי זה נוח, ושם לא אדבר שום דבר לחסרונו. אבל אחרי שבא אברהם, אברהם גילה עומק גדול ממה שגילה נוח. הוא גילה איך אפשר לפרוץ את מסגרת הטבע. הטבע הוא שאדם שומר על נפשו, הטבע הוא שאדם שומר על עולמו הפיזי גם כן. בא אברהם ואמר, אני מוכן בשביל האמת שלי ליפול לכבשן האש. אני מוכן לקסור את הנפש. והמסקנה של ההלכה, כפי שהוא מביא את הגמרא, שבני נוח לא מצווים, מבני נוח מבקשים שהם יעשו דברים במסגרת הטבע. בסדר? ולכן באמת ההנהגה שלהם תהיה רק הנהגה של טבע. גם להם לא יעשו דברים שחריגים מדרך הטבע. אבל אם יש מציאות כזאת בתולדות האנושות, שהיו אנשים שחרגו מחוץ למסגרת הטבע והתגברו על המגבלות של הטבע ופרצו את זה, אז לכן כמובן יעשו איתם גם כן שלא כדרך הטבע. אברהם אומר, אני התהלכתי לפניו. התהלכתי לפניו כי אני הגעתי למדרגה ששם סייעתא דשמיא שקופה לא בא בחשבון, כי אני עצמי חיפשתי דרכים חדשות מחוץ לגדר הטבע. את האלוקים התהלך נוח. אמרו חזל, נוח היה צריך סעד את תומכו, ואברהם כתיב אשר התהלכתי לפניו. ואגם דכתיב, נוח איש צדיק. אז לכל יש גם בצדיקות הזאת. אבל לא כן המידה, כמו שנאמר, מה השם אלוקים השואל ממך כי הגבירה. ואגם דחושב שם בפסוק כמה מדרגות לעובדו בכל לבבכם ולאהבה. מכל מקום, הכל הוא בעזר השם יתברך, כשאדם יש בו יראת שמיים. ולכן את האלוקים התהלך. בדחלת עדי השם הליך נוח. אלוקים זה מידת הדין, אספקט נוסף, מידת היראה, הפחד. יראה, בעצם הגדרתה, איננה דוחפת למשימות נוספות, פרט לאלה שאתה חייב לבצע. אהבה, בעצם הגדרתה, היא פורצת בגבולות. מי שאוהב, עושה דברים הרבה יותר מן המוטל עליו. זרע אברהם אוהבי. כיוון שנוח הוא מבחינת יראה את האלוקים יתהלך נוח, אז הוא מכוח זה בא לאהבה ולשאר המידות עד שאשר נעשה צדיק. אז מבחינה זאת הוא באמת השיג את ההישגים, אבל באברהם היה בו בעצם מידת אהבה. נקודת המוצא של נוח הייתה אלוקים יראה. במסגרת היראה צריכים גם לאהוב. נו, אפשר להבין יראה שהיא החממה של אהבה, אז גם אהבה היא קצת צוננת. אבל מי שאהבה היא המקור שלו, אברהם הייתה בו בעצם מידת אהבה, ובאמת דרשו עליו מי הקדימני והשלם. אברהם מתוך האהבה שלו הגיע לקדימויות, כי הוא חסיד לפני משורת הדין, וזה רק בכוח מסירת נפש, כי לפי הטבע אין בכוח האדם רק מידת העירה, והכל מן השמיים חוץ מעירת שמיים. אבל אחד היה אברהם, בכוח המיוחד הזה שבאברהם, באו בני דת אברהם בלשונו של הרמב״ם, והם יצרו את ההנהגה הזאת של למעלה מגדר הטבע, שהאהבה היא החממה שלו. בת אמת היה נכד, והוא הרבי ביקור בעל בית ישראל. איך הוא כמובן הכיר את התורה של סבא, איך הוא התייחס לבעיה הזאת, אני מביא את זה רק להשלמת התמונה. גם כאן יש דברים עמוקים, אני קורא. ברש"י סעד לתומכו, ואברהם מתחזק ומהלך בצדקו, ולא בא כתוב למעט בכבוד הצדיק, שאל את השאלה שהסבא שלו שאל. זה מה שרוצים ללמד אותנו, נניח להתכבד בגלונו של נוח כדי לסגב את אברהם. אבל היה נראה כי העולם מתנהג דור אחר דור מאדם הראשון, ויש לבנים הכוח קצת מאביהם, מכל שכן מאדם הראשון שהוא אבי האנושות. אבל אצל דור המבול שהכל נמחק מן העולם, לא היה קשר אבות לבנים, ולכן היה צריך סעד. אבל אברהם אבינו עליו השלום היה לו שוב הכוח מנוח נו, שהציל את כל העולם בזכותם. גם העניין לרמז על לימוד עבודת השם או עבדות השם לבני נוח, ונוח או לא רצה או לא יכול ללמד, והיה חסר לו הכוח הזה. אברהם אבינו עליו השלום, עיקר העבודות שלו להביא עול מלכות שמיים לכל אדם, ולכן היה מתחזק בצדקו והולך, כי אין בתאית הבטרק כי מתאמצתי, כמו שכתוב במגילת רות, שנעמי הביאה עול מלכות שמיים לרות, על ידי זה נתאמצה גם כן. וכן אברהם אבינו עליו השלום, על זה שהכניס עול מלכות שמיים, היה לו חיזוק. אולי זה הפירוש עשרה דורות עד שבא אברהם אבינו עליו השלום וקיבל שכר כולם, שהחזירן למוטב וקיבל שכר הזה מתחזק בציבור. ונזכר כאן הרמת, כי בנוח הייתה סיבה שלא לימד, אבל להבא, עיקר כמו אברהם אבינו עליו השלום, ללמד לאחרים. וזה דעית ברש"י ללמדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, לעשות את האחרים שיהיו טובים, וזה ללמדך את זה. יש פה דברים עמוקים בקרב. הוא יסוד פסיכולוגי מעניין. צד נוסף בבעיה של נוח. נוח לא מתפלל על דורו. נוח לא מגלה מעורבות בחברה הסובבת אותו. אנחנו מכירים את שהזוהר תפס אותו ואמר לו, כי מי נוח? למה קוראים לזה מי נוח? למה לא התפללת? למה לא הרגשת מחויבות לחברה? אברהם אבינו הרגיש מחויבות, אבל הוא אומר, יש פה איזה סוד מעניין מאוד. מי שמגלה מחויבות לחברה, אז נדמה לו שהוא מוציא מעצמו, נדמה לו שזה על חשבון הסדר, הוא יכול הרי ללמוד, יכול להתפתח, הוא יכול ללמוד ברמה, מה נותנים לו פה אחד צעיר ללמוד איתו? אז כאן כתוב בדרך היא מתאמצת, על ידי זה שהיא ימצא, היא עצמה התאמצה, על ידי זה התאמצה גם כן. וכן אברהם אבינו השלום, על ידי שהכניס עול מלכות שמיים, היה לו חיזוק. כשאתה נותן לאחרים, גם אתה עצמך מתחזק יותר בדבר הזה. כי היא מתאמצת, אז היא הכניסה גם יראת שמיים בנעמי. על כל פנים, הוא העלה גם את העובדה שהמבול ניתק קשרים. ואברהם חיפש לחדש את הקשרים האלה.